ערב טוב לכולם, שלום שלום. לפני הקורונה הייתי הולך 3 פעמים בשבוע, 6 קילומטר, 6 קילומטר בבוקר, הייתי יוצא לכיוון כפר חב"ד וחוזר. מאז הקורונה הפסקתי. חודשיים ראשונים שהיינו בסגר, לא יצאנו מהבית, ואחר כך אני פשוט לא מצליח להקים את עצמי מהקורסה. התרגלנו כבר לחיות בבית, הכל עובד בחצי כוח, כן עובדים, לא עובדים, יש עבודה, אין עבודה. התרגלתי לרבוץ, ואני לא מצליח לחזור, ואני כבר מרגיש את זה בבטן, אני לא מצליח לחזור למאמץ הזה שעשיתי קודם, לתרומה, לבריאות הזאת. מה הזמן הכי טוב להתחיל דברים? מה הזמן הכי טוב להתחיל דיאטה? מה הזמן הכי טוב לעשות שינוי? מעבר דירה, התחלת לימודים, לפתוח עסק עצמאי. מתי אנחנו הכי מוכוונים, הכי מוכנים לזינוק, מוכנים לרוץ קדימה ולאמץ את ההזדמנות? אז לפני 6 שנים היה מחקר פורץ דרך בארצות הברית של 3 פרופסורים באוניברסיטת בפנסילבניה, והם ניפו 8.5 שנים של חיפושים בגוגל, וגילו שבראשון לינואר, בתחילת שנה אזרחית, יש קפיצה של 80% בחיפוש למילה דיאטה. ולא רק בראשון בינואר, אלא בתחילת כל מחזור קלנדרי, גם בתחילת שבוע וגם בתחילת חודש, יש קפיצה בשיעור קטן יותר של חיפוש המילה דיאטה. והם גילו שבתחילת כל חודש יש יותר אנשים שמעבירים כרטיס בכניסה למכון כושר. והם גילו עוד משהו, שזה מאוד חשוב, אם יש כאן משווקים, יש כאן אנשים שמתעסקים בשיווק, הם גילו עוד משהו, שאם בן אדם מקבל ביום ההולדת שלו, כולנו מקבלים ברכות מהבנק ביום ההולדת, נכון? והבנק לא עושה שום דבר בתור גמילות חסד, לשם שמיים. הוא לא חודש אלול אצלו. מה הסיבה שהבנק שולח לנו ברכה ביום ההולדת? הם גילו שאם אדם מקבל ביום ההולדת שלו פרסומת לתוכנית חיסכון, לתוכנית פנסיה, להשקעה, הוא מתייחס לזה הרבה יותר ברצינות מאשר ביום רגיל. למה? כי התחלה זה זמן שאנחנו מוכנים לשינוי. התחלה זה זמן שהגוף, שהמוח, שהלב מתכוונן לזינוק. יש לנו את כל האנרגיות, את כל המוכנות, לעצור את השנה הקודמת, לעצור את השגרה ולקום מהקורסה, כמה שזה קשה לשנות הרגלים. למה זה כך? משתי סיבות. א', כי התחלה נותנת לנו תמונה רחבה של החיים. אנחנו לרגע מתעלים מהעצים, מהפרטים, ופתאום רואים את הפריסה הרחבה של החיים שלנו, את היער. וכשאתה מסתכל על החיים, כולם, פתאום אתה מתחיל לחשוב יותר ברצינות על מעבר, על שינויים, ממה אני מרוצה, ממה אני לא מרוצה, על חיסכון, על פנסיה, מתחיל לקחת החיים יותר ברצינות. והדבר השני והיותר חשוב לענייננו, התחלה גורמת לנו להאמין שאפשר להשתנות. התחלה זה איזשהו קו הפרדה פסיכולוגי שגורם לנו להאמין שמה שהיה היה, איך שרים בברסלב, מה שהיה היה, עכשיו אפשר להתחיל מההתחלה. התחלה נותנת לך איזשהו קו מעבר, קו הפרדה פסיכולוגי, קו לבן, שאומר מה שהיה היה, עכשיו אני אדם חדש. בשנה שעברה לא יצאתי לשיעור מהבית, השנה אני כן אצא. בשנה שעברה חזרתי מאוחר מהעבודה, לא ראיתי את הילדים, השנה אני כן אצא. יש בהתחלה פוטנציאל אדיר לעשות עם עצמנו משהו, אבל זה לא עובד. אנחנו יודעים שב-99% מהמקרים אנחנו מפספסים את ההזדמנות הזאת. מאבדים את ההזדמנות של ההתחלה, ואיך אומרים, אם כל שנה כל כך הרבה אנשים מחפשים על דיאטה, זאת אומרת שנה שעברה הם בסוף לא עשו דיאטה. אם הם היו עושים שנה שעברה דיאטה, לא מחפשים בשנה עוד פעם. אם כל כך, אני חושב שבסליחות, אחינו הספרדים כבר התחילו לומר סליחות, אני חושב שכל אדם בסליחות מבקש כל שנה סליחה על אותם דברים. לכל אחד יש את החטא שלו, את הקושי שלו, את האתגר שלו, את המידה שהוא צריך לתקן, את הקושי שהוא צריך להתמודד איתו. שכל שנה מחדש אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שימחה לנו וייתן לנו כוחות באותו עניין. אנחנו מאבדים את ההזדמנות של ההתחלה, ולמה? מסיבה מאוד פשוטה. אני קיבלתי את זה ככה מכה בראש בפנים ממישהו, כשאתה מקבל את זה מכה אתה אף פעם לא שוכח. כי אין לנו, אנחנו לא מציבים יעד קונקרטי. אנחנו רוצים להשתנות, רוצים לעשות שינוי, להיות יותר נחמדים, להיות יותר בבית, ללמוד יותר, להתפלל יותר ברצינות, להיות יותר רוחניים, להיות יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. בזה זה מסתכם, בלהיות יותר. הטעות הגדולה שאנחנו עושים בהתחלה, שאנחנו לא קובעים יעד קטן. שמרוב דברים גדולים, מרוב רצונות ושאיפות גדולים, לא לוקחים שום דבר קטן וקונקרטי. מתי למדתי את זה בחיים? לפני כמה שנים שהקמתי את הערוץ של היוטיוב, זה עלה הרבה כסף, היה כרוך בהשקעה גדולה. התקשרתי לאיזשהו יהודי ישיר מארצות הברית, אמרתי לו, בוא נהיה שותפים, משכר בזבולון. את הערוץ של היוטיוב, אמרתי, בוא נהיה שותפים, משכר בזבולון, אני אביא את התוכן, אני אעשה את המאמץ, אתה תביא את הכסף. הוא מקשיב לי מאוד בסבלנות, באדיבות, יהודי-אמריקאי, מנומס, ואז אומר לי, תגיד לי, שניאור, ואיך נדע שזה הצליח? איך נדע שעשית משהו עם הכסף שלי, שזה לא הלך לטמיון, שלא איבדת אותו? אני בשיא אקסטאז אומר לו, מה זאת אומרת? יהיה ערוץ, ואנשים יעלו, ויסתכלו, ויזמינו חברים, ויעשו לייקים. הוא אומר לי, סליחה, סליחה, לא, 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 השיחה הסתיימה כאן, אני לא שותף בכאלה פרויקטים. אמרתי לו, למה? מה עשיתי? ברגע אחד הוציא לי את כל האוויר מהבלון, אני באתי אליו בהתלהבות גדולה, נשאל אותו, למה? איפה טעיתי? אז הוא נתן לי את השיעור הראשון במנהל עסקים, ואת השיעור הראשון במנהל החיים, וכל החיים זה הרי עסק. כתוב בספרי חסידות שחודש אלול זה חודש החשבון, כמו בעל עסק שעושה חשבון בסוף שנה, עושה מאזן. גם בחודש אלול אנחנו עושים מאזן של החיים שלנו. איפה אנחנו נמצאים? מה קורה עם החיים? הוא נתן לי את השיעור הראשון בניהול חשבון, בהצבת יעדים. הוא אמר לי, לא, לא, לא. הוא אמר לי, תשמע, תיקח דף ועט, תכתוב לעצמך ככה. א', מה היעד שלך? מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה להקים ערוץ שאנשים יספו בשיעורי חסידות. ב', כמה אנשים צופים בך היום? לכמה אנשים אתה רוצה להגיע? תן לי מספרים. כמה יש לך היום, לכמה אתה רוצה להגיע? ג', תן לי תאריכים. תוך כמה זמן אתה רוצה להגיע ל-100, תוך כמה זמן אתה רוצה להגיע ל-200, תוך כמה זמן אתה מגיע ל-300. אם תיתן לי דף כזה שאני יכול לבחון אותו, אני רץ איתך. כי אתה לא מדבר פנטזיות, רעיונות של הנפש, שאני רוצה להשתנות. לא. אתה מציב יעד קונקרטי, לוקח את התוכניות הגדולות, פורט אותן ליעד אחד קטן, עם זמנים ממועדים. אגב, מאז קצת הלכתי לחפש חומר על זה, בבתי הספר לכלכלה אומרים שיעד טוב מורכב מהמילה סמארט. סמארט באנגלית זה חכם, נכון? סמארט, מה זה סמארט? סמארט זה ספציפי, מדיד, אפשרי, רלוונטי, תחום בזמן. כל יעד צריך להיות, א', ספציפי, תגיד מה אתה רוצה, לא רוצה להשתנות, לא רוצה לעשות דיאטה, כמה אתה רוצה להוריד? תהיה ממוקד, מה אתה בדיוק? אני רוצה לצאת לשיעור תורה שנה הבאה, לא מספיק. לאיזה שיעור תורה אתה רוצה לצאת? כמה פעמים, כמה זמן בשבוע אתה מוכן להקדיש לזה? כמה רחוק מהבית? תכתוב את זה על הדף. ב' מדיד, משהו מוגדר שתוכל למדוד אותו. ג' אפשרי, יעד ריאלי, אל תגיד אני עכשיו רוצה לצאת לשיעור בירושלים כל שבוע. אתה לא תיסע לשם, זה רחוק לך. משהו אפשרי שייתן לך חוויה של הצלחה אחרי שבועיים שלוש, תרגיש שאני עומד בזה. 4, רלוונטי, שיהיה משהו חשוב, שתוכל לספר עליו, שתוכל לשתף בו, שזה כבוד בשבילך להצליח בו. ייתן לך חוויה של הצלחה. 5, תחום בזמן. יעדים מוגדרים, איפה אני עוד חודש, איפה אני עוד חודשיים. אז זאת ההקדמה לשיעור שלנו היום. בתחילת שנה נותן לנו הקדוש ברוך הוא מתנה עצומה, שהגוף קמה לשינוי. הגוף רעב לאיזושהי מהפכה. הגוף מוכן, כמה יהודים אמרו היום, לא הייתי בשיעור מאז הקורונה, חודש אלול אני בא, ובית הכנסת ראינו את זה בשבת, עם כל הקושי. אנשים אמרו, אני חייב לצאת מהבית, חודש אלול, מוצאי ראש חודש אלול, ליל שבת, אני לא אשאר בבית, אני בא לבית הכנסת. רק מגיע חודש אלול, הלב מרגיש לבד, רעב לאיזושהי פריצה, לאיזשהו חידוש, לאיזשהו שינוי, לאיזשהו גיוון בחיים. שלא נפספס את הרגע הזה בגלל חלומות גדולים. היעד הוא להפוך את החלומות הגדולים ליעדים קטנים. זה נראה לנו קטן, שולי, אתה רוצה להשתנות, אם מה תשתנה? שתקבל על עצמך לבוא לשיעור פעם בשבוע? שתקבל על עצמך לשבת רבע שעה לפני השינה, ללמוד משהו? זה נראה לי כל כך קטן. אבל אין שטות גדולה מזו. מהפכות גדולות עושים בצעדים קטנים. אני סיפרתי בדיוק בשבת פרשת כי תצא, בשבוע פרשת כי תצא, לפני שנה, סיפור עליי, ולסיפור הזה היה המשך מדהים שאני רוצה לספר אותו פה היום. סיפרתי כמה פעמים שלפני 12 שנים הכפילו לי את שכר הדירה, ולא יכולתי לעמוד בזה, אני צריך לקחת הלוואות כל חודש. אבא שלי עוד היה בחיים אז, נסעתי לה בכפר חב"ד, התייעצתי איתו, והוא אמר לי, תשמע, בסכום שאתה משלם שכר דירה כדאי לך כבר לקנות. עשינו חשבון שב-700,000 שקל, אם אני אמצא דירה בראשון ב-700,000 שקל, כדאי לי לקנות. התחלתי לחפש, אבל איפה 700,000 שקל כבר אז, ביוני 2008 לא היה, והיה 900, 950 מיליון, והתייאשתי, ואני משלם לבעלת הדירה, למזכירה, עוד חודש ועוד חודש. הייתה פה התוועדות בחודש תמוז, וישבתי עם יהודי שיושב כאן בבית הכנסת, הרב משה גרוזמן, והוא אומר לי, שניאור, אתה רציני? אמרתי לו, אני משתדל להיות רציני. הוא אומר לי, תשמע, תיקח על עצמך ללמוד חודש, כל יום חודש, פרק תניה לפני התפילה, פרק מספר התניה לפני התפילה. אתה תראה דברים יסתדרו. מה אני אגיד לכם שהאמנתי? אני לא יכול להגיד, אפילו עם הארץ לא משקר בבית כנסת בשיעור תורה, אבל הייתי מספיק נואש בשביל לנסות. אמרנו לחיים, באתי לבית כנסת לפה, ביום ראשון בבוקר, ברבע שעה יותר מוקדם, למדתי פרק א' בספר התניא במהירות, בגרסה. יום שני פרק ב', יום שלישי פרק ג', יום רביעי פרק ד'. יום חמישי ברבע לשתיים אני עומד כאן, מסיימים את תפילת מנחה בכולל, למדתי עוד כאן. אני מרגיש רטט בכיס, אני מוציא את הטלפון, היה 770 באמצע, אני זוכר כמו עכשיו, לא היה לי שום תקוות. 770 באמצע, מה זה? הוא חבר, אולי זה שליח של חב"ד שרוצה להזמין אותי להרצאה, מה יכול להיות כבר? כל רוסי כבד על הקו. כאן מדבר איגור, מתווך. שמעתי, אתה מחפש דירה. עד היום אני לא יודע ממי הוא שמע. לא מכיר אותו, לא פגשתי אותו, לא לפני, לא אחרי. שמעתי, אתה מחפש דירה. אמרתי לו, נכון. הוא אומר לי, יש לי דירה בשבילך. אני אומר לו, איפה? פה אני לא יכול לשקר, אתם כולכם מכירים את הכתובת. ברחוב קידוש השם, פינת חב"ד. אני לא ידעתי שיש רחוב חב"ד בראשון. אני לא מפה, אני מכפר חב"ד, אשתי מפה. סמטה קטנה, אתם מכירים? הישיבה של רב שואל ברוק הייתה שם לפני 70 שנה, אז הסמטה הזו נקראת חב"ד. טוב, אני אומר לו, כמה רוצים החבדניקים? בטח פחות מ-770,000, אין להם במחשבון. הוא אומר לי, לא, אלה חבדניקים צנועים, 700,000 שקל. הייתי שם ברבע לחמש, סיימנו את הלימודים, בעשרה לחמש כתבנו חוזה, זאת הדירה שיצאתי ממנה. את הסיפור הזה סיפרתי פה על הבמה הזאת, יותר מדויק שם, זה עוד היה לפני הקורונה, בשבת, בשבוע כי תצא, בשנה שעברה. כ"ח תשרי, חודש וחצי אחר כך, מעט יותר, אני מסיים לסדר חופה בצומת קנות. אני יוצא מהחופה, נכנס לרכב, הטלפון מצלצל. על הקו בחור, אני יכול לומר את שם היישוב, אבל לא יודע, לא קיבלתי מנו רשות, לא ביקשתי מנו רשות. אחד היישובים האליטיסטיים בגוש עציון, של הציבור הדתי-לאומי, בחור מהציבור הדתי-לאומי, אומר לי, תשמע, רב אשכנזי, אני רוצה לספר לך משהו. אתה היית אצלנו בהתוועדות בחי באלול, סיפרת? יום ההולדת של בעל התניא, סיפרת את הסיפור על התניא. סיפרתי אותו. הוא אומר לי, לי יש חלום, הוא איש אקדמיה. והוא אומר לי, לי יש חלום להפוך להיות רם בישיבה. עכשיו זה שיגעון. אלפי אברכים יושבים בכוללים, חיים בעוני, מחפשים משרת רם בישיבה. מה פתאום שיקחו אותי? אני לא באתי מהתחום, לא באתי מהענף. אבל שיגעון, אני רוצה גיל 45, לעשות שינוי בחיים, אני רוצה להיות רם בישיבה, שהילדים שלי יראו רם בישיבה. אתה דיברת על הכוח של החלטה אחת קטנה, ללמוד משהו לפני התפילה, ללמוד חסידות לפני התפילה. לקחתי את זה. הוא אומר, הוא קם שעה יותר מוקדם כל בוקר, ולקח חברותא עם מישהו. ביישוב למד מאמרים של הרבי הרש"ב, הרבי החמישי לבית חב"ד, מאמרים מאוד עמוקים. הוא אומר לי, בעשרת ימי תשובה, חבר שלי הולך לראיון בישיבה מאוד מאוד חשובה בירושלים. כולם כאן מכירים את שמה, ישיבה תורנית טכנולוגית. כולם מכירים כאן את שמה, אחד המכונים הטכנולוגיים הכי חשובים בירושלים. הוא אומר, חבר שלי הולך לראיון עבודה. בתוך הראיון עבודה נכנס לו לראש שהוא לא מתאים, שאני כן מתאים. אני בכלל לא ידעתי שיש ראיון עבודה. הוא שהולך לראיון בשביל עצמו, נכנס לו לראש שאני יותר מתאים ממנו. מתקשר אליי, אומר לי, תשמע, הראיון הזה מתקיים היום ומחר, לך. אני אומר, איך? לא נרשמתי, לא שלחתי קורות חיים. לך, מה אכפת לך? הלכתי, אמרו לי שהתקבלתי. עכשיו הוא אומר לי, אני קטן אמונה, לא התקשרתי לספר לך את זה מיד. אמרתי, לך תדע, אולי עוד התחרטו על ראש חודש חשבן. מחר, ערב ראש חודש חשבן, מתחיל הזמן החדש בישיבות, אני מתחיל לעבוד, אני מתקשר לספר לך את זה. מהפכות גדולות עושים ביעדים קטנים. יעד אחד קטן של תוספת, של התחדשות, יכול לשנות לנו את החיים, לשנות שנה שלמה, וזה היום הנושא של השיעור שלנו. אני רוצה לדבר על נושא, אחד הכי יפים שדיברנו עליהם בחיים, אני בטוח במיליארד אחוז שלא יהיה אף אחד שישמע את הרעיון הזה וזה לא יעשה לו איזשהו שינוי, על החשיבות של התחדשות. על החשיבות שכל שנה להוסיף משהו. לא לעמוד במקום אחד. לא לחיות חיים כאלה שאתה מתגלגל מנושא לנושא לנושא לנושא, אין לך שום נקודת זינוק. חיים מאושרים, חיים שיש בהם חיות, איך אומרים? לחיות יותר חיים, חיים שראויים לשם חיים, זה חיים כאלה שכל שנה בראש השנה יש לנו עוד איזושהי תוספת חדשה שלא הייתה בשנה שעברה. כל אחד יבחר לעצמו את התוספת. תוספת בתורה, תוספת בתפילה, תוספת בצדקה. כל אחד מה שהוא חושב שהוא צריך להשתנות. אף אחד לא יכול לענות על זה חוץ מאתה בעצמך. לא חשוב מה, העיקר שזה יהיה. כשמגיע ראש השנה חשוב שלא רק תהיה שנה חדשה בלוח השנה, אלא שנה חדשה בנפש, בנטייה. יש לי משהו שהוספתי. שיעור חדש, עוד אחוז בצדקה, עוד קטע בתפילה, עוד זמן שאני עם הילדים. אני עומד פה במקום הזה, אני כל כך מתרגש, אני רוצה לספר. לפני שנתיים, הכנסתי את הילד הראשון לישיבה. היום, לפני שנתיים, הכנסתי את הילד הגדול שלי לישיבה. וסיפרתי פעם, הילד יוצא לישיבה, אני כמעט לא נמצא בבית. חשבתי מה יהיה איתו. כשבחור הולך לישיבה, זהו, כבר לא חוזר. הוא הולך לפנימיה, 7, 8, 9 שנים, אחרי זה נתחתן ונגמר הסיפור. אמרתי, איזה קשר יהיה בינינו? הלכתי לאיזשהו יועץ חינוכי בבני ברק, בימים האלה, לפני שנתיים, שילמתי לו הרבה כסף, אמרתי לו, תן לי עצה טובה. חשבתי, מי יודע מה יעשה לי מהפכה, תשנה את כל סדר היום שלך, תהיה בבית, שבתות אל תעשה כלום, רק תהיה עם הילדים. גאון, עילוי הבן אדם הזה, הציל לי את החיים, הציל לי את ההורות. איזשהו יועץ חינוכי, אחר כך אני אגיד לך את שמו. הציל לי את ההורות. הוא אומר לי, פעמיים בשבוע, תתקשר לילד שלך לישיבה, תדבר איתו. פעמיים בשבוע, 5 דקות. פעמיים בשבוע, 5 דקות. עכשיו בקורונה, באחד הערבים, ישבנו עם הילדים ודיברנו. הילדים אומרים לי, אני שואל ככה, מדברים על הישיבה, כבר יש לי 2. מה הכי יפה בישיבה, מה הכי קל ככה, הם בחוץ, דיברו על זה מבחוץ, לא היו בישיבה 2 חודשים. אז הבן הגדול אומר לי, הרגע הכי יפה בישיבה, זה ש5:55 כבר חושך, אני רואה על הצג את המספר שלך, אני מדבר בלחישות, אני לא יכול לדבר כי זה אחרי הכיבוי אורות, אסור שהמדריך ישמע אותי, לראות את המספר שלך על הצג, זה הרגע הכי יפה מבחינתי בישיבה. זה החוכמה של אותו בן אדם. 5 דקות פעמיים בשבוע. אם היינו מבינים את הכוח של יעדים קטנים, התחדשות, כל שנה להוסיף יעד קטן איתו להתחיל את השנה. אז בואו נקדיש לזה את השיעור, על החשיבות של התחדשות, על החשיבות של יעד קטן שיכול לשנות את החיים. דבר על זה בזוגיות, דבר על זה בהורות, בכל המסגרות של החיים. נקודה נפלאה, מתוקה, פיקנטית. לא יודע איך הגעתי אליה, בהשגחה פרטית עצומה, באיזשהו גלגול בשבוע שעבר, פתאום העניין הזה נפל. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לשלוש אותיות בפרשת כי תצא, 3 אותיות שמופיעות רק פעמיים בכל התורה. המילה ירח. באופן מוזר ביותר, כשהתורה רוצה להגיד, לתאר את היקף החודש, את היקף הירח החודשי, התורה תמיד אומרת חודש. לפי מה שספרתי באופן אקראי, 66 פעם, אולי טעיתי, אבל עשרות רבות של פעמים, ככה במהירות ספרתי, 66 פעם, כשהתורה רוצה לדבר על היקף הירח החודשי, היא אומרת חודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, נקרא בראש השנה בחודש השביעי, באחד לחודש, וב-15 לחודש הזה חד. כל פעם שהתורה רוצה לדבר על החלוקה, על ה-1/12 של השנה, חודש. היקף הירח הוא חודש. פעמיים בכל התורה, בפרשת כי תצא באשת יפת תואר, ובפרשת שמות, פתאום אומרת התורה מילה חדשה. ובכתה את אביה ואת אמה כמה? ירח ימים. מה זה ירח? התורה לא יודעת שקוראים להיקף הירח חודש? מה פתאום ירח? למה כאן באשת יפת תואר? התורה משתמשת בלשון שונה, ירח. פלא פלאות, גם כשאנחנו כותבים כתובה, כשמקימים בית בישראל, כותבים חודש. בכך וכך, מי שהקשיב פעם לקריאת הכתובה מתחת החופה, בכך וכך לחודש פלוני שאנו מונים כאן היום, ראשון לציון. בכך וכך לחודש פלוני. להבדיל בגט, כותבים ירח. בכך וכך לירח פלוני. מה משמעות העניין הזה שאצל אשת יפת תואר ובגט אנחנו כותבים דווקא ירח ולא הלשון המצויה ביותר חודש? תעלומה פיקנטית מסקרנת שכמו שאמרת כל החיים, כל היופי, כל האיכות חיים נמצא בתוך העניין הזה. נתחיל. פרשת כי תצא זה הפרשה עם הכי הרבה מצוות בתורה, 74 מצוות בתורה כמניין עד. אנחנו עדים על הקדוש ברוך הוא, עדים על קיומו של, המצוות מעידות על קיומו של הקדוש ברוך הוא. אגב, בשלוש הפרשיות האלה, ראה שופטים תצא, יש 170 מצוות. כמעט 30% ממצוות התורה מרוכזות בשלוש פרשיות. מתוך זה פרשת כי תצא הכי הרבה. משה רבינו לפני מותו, עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, 74 מצוות. הנושא הראשון מאוד רחב בפרשה זה אשת יפת תואר. אשת יפת תואר זה פרשה מאוד לא פשוטה. היום ברוך השם כבר העולם מתקדם. אנחנו ברמה מוסרית הרבה יותר גבוהה מזאת. רש"י אומר שהתורה, רש"י על הש"ס אומר, שהתורה כתבה את הפרשה הזו בקושי. התורה הייתה מעדיפה שאנשים היו חיים בעולם כזה שלא היו צריכים לכתוב דברים כאלה. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. יוצאים אנשים למלחמה, וזאת מלחמה ארוכה. אנחנו רגילים היום למלחמת ששת הימים. אבל פעם היו מלחמות ארוכות, באירופה הייתה מלחמת 30 השנים. שם בתוך הכנסייה, בין הפרוטסטנטים, 30 שנה הייתה מלחמה. אז יוצאים לוחמים יהודים למלחמה מעבר לקווי אויב, מעבר לקווי הגבול, ונמצאים רחוק מהבית, הרבה זמן. ובאותם ימים היה מותר לשאת 2 נשים, זה היה מקובל, וליבו של הלוחם בוער בו. יש מחנה שבויות מלחמה, מחנה שלם של נשים, נמצאות לבד, וליבו בוער בו. הוא רואה שם איזה אשת יפה תואר, רואה אישה יפה מאוד, שהוא נמשך אליה מאוד, רוצה להתחתן איתה, לא רוצה סתם לעשות איתה מעשה זנות, רוצה להביא אותה הביתה להתחתן איתה. אומרת הגמרא, דיברה תורה כנגד יצר הרע. התורה הכירה בקושי של הלוחם במצב הזה. זאת אומרת, האידיאל היה שלא תזדקק ליצר הרע. האידיאל היה, היום אנחנו כבר חיים בעולם של מוסר מלחמה, ברוך השם, דיברנו על זה כמה פעמים, על ההתקדמות של המוסר. איך שפעם העולם היה גלדיאטורים, העולם היה קרבות בעלי חיים, העולם היה עולם של אלימות. היום אנחנו נמצאים במצב, ברוך השם, שאי אפשר לפגוע בחתול. ערב הגאולה, התפיסות האלה של התנ"ך כבר מנצחים, כבר רואים את זה בעולם ממש, שהעולם מוכן לגאולה. על כל פנים, התורה מדברת אז, שמוסר המלחמה היה הרבה יותר פרימיטיבי, וזה היה מקובל. הלוחם שנמצא לבד שם, רחוק מהבית, ורואה את אותה אישה יפה תואר, רוצה לבוא אליה. אומרת התורה דבר מאוד מעניין. מצד אחד התורה לא אומרת לא. למה? דיברה תורה כנגד יצר הרע. מבינה שאם תגיד לו לא, הוא יעשה את זה בלי שיראו אותו, הוא יעשה את זה באונס. מצד שני אומרת התורה, כן, אבל בתנאים. תנאים כאלה שמן הסתם, אם הוא יעמוד בכולם, הוא כבר לבד יניח אותה לנפשה. הוא צריך להביא אותה הביתה, הוא לא יכול שם לעשות שום דבר, הוא צריך להביא אותה הביתה. בבית, כשהוא כבר בארץ ישראל, הוא חוזר לסביבה שלו, אולי כבר יש אישה נוספת, יש משפחה, יש הורים, כבר כולם רואים אותו. היא צריכה לשבת 30 יום. 30 יום ראשונים הוא לא יכול לעשות שום דבר. צריכה לשבת 30 יום, לבכות על אביה ועל אמה. היא פתאום קולטת מה קרה. מתגעגעת הביתה. היא לא מסתפרת. סליחה, היא מגלחת את שערה, היא מורידה את ציפורניה כדי שתתגנה בעיניו. אחרי תקופה כזאת כבר יצרו מתקרר, סביר להניח שהוא כבר יניח אותה לנפשה. עוד תוספת מאוד חשובה שכתובה בספרי, חשוב לחדד אותה. דווקא על רקע זה שהיום, ברוך השם, אנחנו כבר נמצאים במצב כזה, שבמדינות מערביות מתוקנות, זה מעשה שלא יעשה. התורה מדגישה, צריך לפחות לשים לב לזה, שמדובר שאותן נשים יוצאות לקראת המנצחים. לא מדובר על מצב, לפחות בפשט, שהוא לוקח אותה בכוח, שהוא מכריח אותה לבוא איתה כי הוא יותר חזק. לפחות בפשט, מדובר על מציאות כזאת שאותן נשים רוצות לדבוק במנצחים, רוצות ללכת עם המנצחים. הם החזקים, הם העשירים, היא באה מרצונה. איך אנחנו יודעים את זה? התורה כדרכה רומסת על זה במילה אחת. והסירה את סמלת שוויה מעליה. אומרת התורה, היא צריכה לבוא אליך הביתה, והסירה את סמלת שוויה. מה זה סמלת שוויה? מי בא מהשבי עם סמלה? לסמלה הולכים לחתונה. עם סמלה הולכים לראש שנה, לבית הכנסת הולכים עם סמלה. מי הולך לשבי עם סמלה? אנחנו הרי מכירים את התמונות מהשבי, מדייש וכל זה שלא נדע. אנשים עם בגדים קרועים, בגדים בלויים נמצאים בשבי, מלוכלכים ובזויים. מה זה והסירה את סמלת שוויה? מה פתאום היא באה עם סמלה? אומר הספרי, כאן רומז לך התורה, שהגויים ארורים הם, שהאנשים יוצאות לקראת הלוחמים ומפתים אותם. זאת אומרת, לפחות בפשט, לא מדובר על המצב הזה שהוא מכריח אותה, אלא שהיא יוצאת לקראתו, ולכן הקושי שלו הוא פי שתיים. אומרת התורה, כן, אבל מציבה כל כך הרבה תנאים, שכמעט כבר לא אפשרי שהוא באמת יתחתן איתה, משום שהוא בא אליו הביתה, ומסירה את ציפורניה, ומתגלחת וכו', וחודש בוכה על אביה ועל אמה. אז ממילא כבר לא ירצה, וסביר, והרבה מאוד סיכויים שיניח אותה לנפשה. עד כאן פעשת יפה תואר. מה נוגע לענייננו אבל, וזה הפלא הגדול, שהתורה כשהיא מדברת על הפרט הזה שהיא צריכה לשבת אצלו בבית ולבכות, אומרת כמו שנקרא, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. מה פתאום ירח? חודש ימים. בואו נקרא מובאה מספר 2. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקת בה ולקחת לך לאישה. והביתה אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשתה את ציפורניה, והסירה את סמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. ואחר כן, אם עדיין תרצה בה אחרי כל ההכנות האלה, תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. אתה מחויב לה כאישה, זה לא מעשה זנות, אתה מחויב לה כאישה, כמו כל המחויבויות של בעל אשתו. אומר רש"י, לא דיברה תורה, רש"י בקידוש עם כ"א, אומרת הגמרא, סליחה, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. אומר רש"י, מתוך שמתגרה ביצרו מחמת יופיה, התירה לו הוא בקושי. לא שזה מעשה אידיאלי, התורה הייתה מעדיפה שהלוחמים יעמדו ברמה אידיאלית כזאת, שזה יהיה מופרך ומושלל, אבל כיוון שזה היה המצב, התירה לו הוא בקושי. דמותיו שיוכלו בשר מסוכנת, שחוטה, זאת אומרת, בשר בהמה שהיא מסוכנת, שעומדת למות, אבל שהיא שחוטה, שנשחטה כהלכה, מאשר בשר נבלה שמושלכת ברחוב, לפעמים צריכים להכיר במצב ולחפש את הרע במיעוטו, את הפתרון הפחות גרוע. אז זה עניין בפני עצמו. מה שנוגע לענייננו, המובאה הבאה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אומר אבן עזרא, מה זה ירח ימים? כמו חודש ימים. ונקרא החודש ירח כי עיקרו הירח. הלשון הזה נמצא עוד פעם אחת בתורה. א', ירח, זה כמו באנגלית. באנגלית חודש זה מאנס. למה מאנס? מומון, כמו הירח. אבל זה הלשון הפחות מצוי. בעברית יש שתי, אני לא יודע, באנגלית יש גם מילה חודש? לא מאנס? אין חודש. חודש זה בעברית. יהודי מתחדש. חודש כמו מולד הלבנה שמתחדש, כי הלבנה נעלמת ושוב מתגלה, ונעלמת ושוב מתגלה. אז אנחנו קוראים ללבנה דווקא לחודש, דווקא על שם החידוש. לא על שם הירח שמתחדש. בכל זאת יש עוד פעם אחת בתורה שהמילה הזאת נמצאת. אצל משה רבינו בלידת משה כתוב, שמות ב' ב', ותר האישה ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים. לא שלושה חודשים כמקובל, אלא ותצפנהו שלושה ירחים. מה הסיפור? כולנו מכירים. משה רבינו נולד שלושה חודשים מוקדם, כדי לתת לאמא שלו שהות, פנאי, להחביא אותה. המצרים היו מנהלים פנקס הריון על כל אישה יהודיה. היו מנהלים פנקס הריון ממתי נכנסה להיריון, כדי שבחודש התשיעי הילד ייוולד, הם יבואו ויקחו אותו וישליחו אותו ליאור. היה אז הפתרון הסופי. כל הבן הילוד היאור, תשליחו. משה רבינו נולד שלושה חודשים מוקדם, בחודש השישי להיריון, ונולד בריא, למרות שזה היה חודש השישי. למה? לתת לאמא שלו שלושה חודשים להתארגן, להחביא אותו, להציל אותו מאימת הקלגסים האלה, שבאים לזרוק אותו ליאור. אומרת התורה, ותר האישה ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים, היה לה שלושה חודשים להחביא אותו לפני שהם באים, ואז אין לה ברירה, מסכנה, צריכה להוריד אותו לתיבה, להחביא אותו ביאור לפני שהם יבואו. והשאלה הפשוטה שכל אחד שואל את עצמו, מה פתאום ירח? מה פתאום באשת יפת תואר ירח? מה פתאום אצל משה רבינו ירחים? הרי יש לתורה ביטוי כדי לתאר את היקף הירח. חודש? אמרנו, 66 פעם מופיעה המילה חודש בתורה. החודש הזה לכם ראש חודשים, לא הירח הזה לכם ראש ירחים. אז מה יש מיוחד בשני המקומות האלה, שדווקא בהם כותבת התורה את הלשון ירח? בפשטות, הגמרא מסכת יבמות דף מ"ח אומרת שיש לזה סיבה. ירח בא ללמד שהאישה צריכה לבכות על אביה ואמה 30 יום שלמים. כמו דין אבלות, לא עלינו שזה 30 יום שלמים. כי חודש זה 1 חלקי 12 של השנה. 1 חלקי 12 של השנה זה יכול להיות כ"ט, יכול להיות למד, יכול להיות 29, יכול להיות 30. הנה, חודש אב היה 30, חודש אלול יהיה תמיד 29. אז יכול להיות 29, 30. לכן כותבת התורה ירח, שתדע שזה 30 יום. במקרה הזה היא צריכה לבכות 30 יום מלאים כמו דין אבלות על הוריה. חיפשתי בכל אופן עוד איזשהו רעיון עם משמעות, רעיון שאפשר ללמוד ממנו. והגעתי להברקה גאונית. באמת, רעיון לא מפורסם, לא כתוב בהרבה ספרים. הברקה גאונית, המקור הכי ראשון שמצאתי לה, נכתבה בג'רבה, בתוניס, לפני 250 שנה. היה יהודי בשם חכם חזקיהו פרץ, יש לו ספר, לא מאוד מפורסם, עם רעיונות קצרים על התורה, על הש"ס, כנראה שאספו מהדרשות שלו בחיים. והוא כותב הברקה גאונית שהיא מרימה להנחתה, היא פשוט מבקשת שיעור שלם. היא מבקשת פשוט להבין מה הוא אומר. אז אנחנו נגיד את היסוד שלו ונבנה על זה בניין כמה זמן שיש לנו. כותב חכם חזקיהו פרץ רעיון הברקה גאונית. מה פתאום אצל משה רבינו? ואצל אשת יפת תואר פתאום נזכרה התורה במילה חדשה בשפה העברית. ירח! זה לא פעם ראשונה שזה כתוב בתורה, זה לא פעם אחרונה שזה כתוב בתורה. פתאום באמצע החיים ירח. מה יש לך מירח? אומר הברקה כזאת. בכתובה אמרנו, בכתובה כותבים חודש. ככה קבעו הפוסקים, זה כתוב בלבוש, זה כתוב בעוד פוסקים. למה? אגב, בגלל פרשת השבוע. כי הלשון בפרשה שלנו, פרשת כי תצא, כל דיני גיטין וגירושים נמדדים מהפרשה שלנו. בפרשה שלנו כתוב כי ייקח איש אישה חדשה. יש גם כן בנביא חודש אשתו. חודש אשתו. כי ייקח איש אישה חדשה. אם לשון ליקוחין, לשון קידושין, קוראת לה התורה חדשה, אז איך צריכים לכתוב בכתובה שזה שטר קידושין? חודש. חדשה. חודש. לעומת זאת בפרשת וזאת הברכה נקרא בשמחת תורה, וממגד גרש ירחים. זאת אומרת, הפירות מקבלים ממגד, מקבלים מהשמיים, ממגד גרש ירחים, מקבלים טל, מקבלים אור מהשמש. גרש ירחים. גרש גירושין, ירחים. זאת אומרת שלגבי גירושין נאמרה המילה ירח. אם לגבי נישואים נאמר חדשה, אז אני כותב חודש בכתובה. אם לגבי גירושין נאמר ירח, אז אני כותב בגט לירח פלוני. כן, ככה הוא אומר. לפי היסוד הזה הוא בא ומסביר הברקה גאונית. למה אמרה התורה באשת יפה תואר יערך? רוצה לרמוז התורה לאותו בעל על הסוף של הניסויים האלה. אם אתה בוחר אישה רק בגלל שהיא אשת יפה תואר, אתה לא מכיר אותה, אתה לא יודע מי הוריה, אתה לא יודע איך היא התחנכה, מה האופי שלה, מה האובי שלה, אתה לא יודע לה כלום. ראית אותה בתוך 100 אנשים במלחמה, עברת מהר, העירה השמש, ראית אישה יפה, מספיקה, איתה אני רוצה להתחתן. אם אתה לוקח אישה רק בגלל המראה שלה, בלי להכיר אותה, אומרת לך התורה, הוא בכתה על אביה ואימה, ירח ימין. לאן זה יגיע בסוף? לירח. קידושין לא יצא מזה. אתה תתחתן איתה, כי אתה רוצה אותה. אבל מהר מאוד יתגלו הקונפליקטים, יתגלו הבדלי האישיות, וזה יגיע לירח, זה יגיע חס ושלום לגירושין. לפי זה הוא אומר, לכן גם אצל משה רבינו כתוב ותצפנהו שלושה ירחים. הברקה נהדרת. כי כשמגיע שלושה חודשים מתמלאים, מה אמא שלו צריכה לעשות? לגרש אותו מהבית. עוד רגע הם ייכנסו הנאצים ויחפשו את הילד הזה. היא צריכה להכניס אותו לתיבת גומה, להכניס אותו, למשוח אותה בזפת ולזרוע, להכניס אותו למים. שההשגחה הפרטית תשמור עליו, שהקדוש ברוך הוא יציל את הילד הזה. ותצפנהו שלושה ירחים. כאן לא מתאים להגיד חודש. חודש זה מילה יפה, זה מילה של חתונה, זה מילה של התחלת חיים. היא מבחינתה נפרדת מהילד, היא לא יודעת מה יהיה איתו. היא עוזבת את המקום, אחותו הקטנה נשארת לשמור עליו. בת פרעה הייתה יכולה להטביע אותו כמו שהצילה אותו. ותצפנהו שלושה ירחים, כשמסתיימים 90 יום, היא מבחינתה מתגרשת מהילד, חס ושלום. היא מבחינתה נפרדת, אומרת הקדוש ברוך הוא, אתה תשמור עליו, לי אין יותר את הכוחות. התמנתי אותו 90 יום, נגמר לי המזל, עכשיו הוא בידיים שלך. זאת אומרת שכשהתורה רוצה לדבר להפך, על פירוד, על הפסקה, על גירושין, היא משתמשת בלשון ירח. כשהיא רוצה לדבר על התחלה יפה, על חודש, החודש הזה לכם ראש חודשים, פרשת יציאת מצרים, חודש ניסן, חודש של ניסים, היא משתמשת במילה חודש. למדנו יסוד, ומפה אנחנו מתחילים את השיעור, שחודש מסמל חתונה, חודש מסמל התחלה, ירח חס ושלום מסמל גירושין. למה? אז זה הדברים שאמר חכם חזקיהו פרץ, ייתנו את הכבוד, נקרא את זה מבפנים. נראה על פי מה שכתב הלבוש באבן אבן העזר סימן קוף חבב, שצריך לכתוב בגט ירח פלוני, דכתיב גרש ירחים, אבל בכתובה יכתוב חודש, דכתיב בפרשתנו, כי ייקח אישה חדשה. ומאחר שאין הקדוש ברוך הוא רוצה בקיומה של אשת יפת תואר אצל הישראל, אלא בגילך וכו', כדי שתתגנה בעיניו, לכן כתוב ירח לרמוד שצריך לגרשה ולא יקיים אותה. חיים יפים לא ייצאו מסוג כזה של אשת יפת תואר. ובזה יובן גם מה שאמר הכתוב במשה, ותצפנהו שלושה ירחים, לפי שצריכה אמו שתגרשהו מביתה, לפני שיבואו המצרים וישלחו אליהו. עד כאן העובדות. ועכשיו אנחנו שואלים מה מונח כאן. מה משמעות הרעיון הזה שחתונה נרמזת בחודש? חס ושלום ההפך מחתונה נרמזת בגרש, נרמזת בירח. מר המוזיקה. רוצה לומר רעיון עצום ונפלא, מיוחד במינו. לא יכול להגיד בדיוק את הספר שבו ראיתי את זה, אבל זה כתוב בעצם, זה מקופל בכל התורה שלנו. בכל מקום נמצא הרעיון הזה. יש אצלנו בבית הכנסת, הרבה פעמים עולים חתנים לתורה, והמבוגרים, הגבאים, בעלי קריאה, יותר מבוגרים, נוהגים תמיד ללעוג לחתנים. נו, קניתם כבר נעלי ריצה, תברחו מהבית, לכו לברטיימר לפני החופה, תקנו נעלי ריצה, תברחו לפני החופה. יורדים על החתנים, אתם חושבים שאתם מתלהבים, אתם לא יודעים לאן אתם נכנסים. פעם איזה חתן שאל אותי, תגיד לי, זה באמת כל כך רע, למה הם כל כך זה? אמרתי לו, בחייך, הם מקנים בך. זה הכל תסכול של הזקנים שרוצים לחזור ולהיות צעירים. יש פלא פלאות שכולנו מכירים אותו. ותק בנישואים נותן הרבה דברים. ותק נותן הגנה, נותן ביטחון, ותק נותן אמון, ותק נותן שותפות, נותן הרבה דברים. אבל לוותק בנישואים יש מחיר כבד, שכולנו יודעים אותו ולא מדברים עליו. ותק מכבה את ההתלהבות. צעירים, הם מכבה את ההתלהבות. צעירים, חתן וכלה צעירים, חודש אחרי החתונה, הם לא מפסיקים להסתכל אחד על השני, הם לא מפסיקים ללכת ביחד, לצאת ביחד, להתלהב, להיות בטוחים שהם גילו את הירח, שאין עולם אחד מלבדי השני. אנשים מבוגרים, אנחנו רואים, הם מאוד אוהבים, אבל זה סוג אחר של אהבה. הם לא רואים כבר את הרעננות הזאת, את ההתלהבות הזאת, את התשוקה הזאת, אין אותה עם הבגרות. למה זה ככה? מה הסיבה לזה? והתשובה היא מדהימה. כי הרגל מחבא את הרגש. אנחנו לא יכולים להתרגש מדברים מוכרים. אנחנו חייבים להתרגש מדברים חדשים. הקדוש ברוך הוא יצר אותנו בוראים כמותו בצלם אלוקים. אז מה זה לחיות כמו שאמרת? לחיות זה לגלות משהו חדש. לחיות זה להיות שקרן. לחיות זה לכבוש משהו, זה לעשות משהו שעוד לא עשית עד היום. דבר חדש מצית לנו את הדמיון. דבר חדש פותח לנו אופקים. דבר חדש גורם לנו לחשוב, להיות שקרנים. יש פה משהו שעוד לא גינינו. דבר מוכר משעמם אותנו. דבר מוכר לא מלהיב אותנו, וזה קיים בכל תחומי החיים. עכשיו בחופש. ישבנו לאן ללכת עם הילדים. לא היו קייטנות השנה. לאן נלך? נלך לסופרלנד. נלך ללונה פארק. הפארקים הכי יקרים בארץ. לא רוצים. למה? כבר היינו שם. אז מה אם כבר הייתם שם? אז זה הגלגל הענק פחות מפחיד? אז זה הבלרינה תסתובב פחות מהר? מה זה משנה אם הייתם שם? לא. היינו שם, אנחנו מכירים את זה. מכירים את זה? לא מתלהבים. הרגל מחבא רגשות. אנחנו מתוכנתים, הקדוש ברוך הוא תכנת אותנו, בשביל שתהיה צמיחה, לחפש כל הזמן חידושים. כל הזמן משהו שלא מכירים, כל הזמן יצירה, כל הזמן הפתעות, כל הזמן לכבוש מחוזות חדשים. דבר מוכר, משעמם. זה דרך העולם, יש הרבה מעלות, דבר מוכר משעמם. אגב, רואים את זה בכל, אני אביא לזה כמה וכמה דוגמאות מכל... רגע, שלא תחשוב שאני אחד שלא ממליץ פה ללכת להתחיל מחדש את החיים. אני מתקדם, לאט לאט, אני רוצה רק להבין את המצוקה שאיתה התורה מתמודדת. אני אביא לזה עוד דוגמה מדהימה. איך שההרגל מחבא את הרגש בכל תחומי החיים, לא רק באהבה, אלא גם בקצה השני בדיוק. יש פלא פלאות. אנחנו נקרא את זה פרשת ברכה, עוד כמה שבועות מתקרבים לשם. התורה מתארת, 8 פסוקים אחרונים בתורה, את הפטירה של משה רבנו. והיא אומרת במפורש שהבכי על פטירתו של משה רבנו היה מוגבל, היה מאופק. אנחנו בתודעה שלנו, משה רבנו הלך? אנשים קפצו מהגגות. איזה טעם יש לחיות בלי משה רבנו? תיכנס לארץ בלי משה? מי יהיה האור? מי יהיה הכוח? מי יהיה האנרגיה? מי יסתכלו? מי יהיה המגדלור? לא. אומרת התורה שויבכו אותו 30 יום, ויתמו ימי בכי אבל משה. בחור, אבל כדרכו של עולם, החיים צריכים להמשיך. מגיע 20 לחודש, נפס כרטיס אשראי, צריכים לשלם אותו. אז אנשים חזרו לעבודה. לעומת זאת, אצל אהרון הכהן, שנפטר בפרשת חוקת, שם לא כתוב שנגמרו ימי הבכי על אהרון הכהן. איך אפשר להבין את זה? למה על משה רבינו גדול הגדולים הבכי היה מאופק? על אהרון הכהן הבכי נמשך בלי סוף. מה? אז כמובן יש את רש"י, אוהב שלום ורודף שלום, דיברנו על זה השנה בפרשת מטות מסעי. יש רעיון אחר לגמרי, שכתוב באור החיים הקדוש, העתקתי את זה, פסיכולוגי, מדהים, זה בכלל לא הסגנון של האור החיים, האור החיים כותב קבלה, אבל פה הוא פתאום כותב כזה רעיון מקסים בנפש האדם, הוא אומר למה? דבר מדהים, לא יאומן ממש. הוא אומר כי אצל אהרון הכהן זה הייתה הפתעה, זה הייתה טראומה. להפתעות אף פעם אדם לא מתרגל. כל פעם שהוא נזכר בזה הוא בוכה מחדש. אצל משה רבינו הוא נתן להם 5 שבועות להתרגל. מה אנחנו לומדים עכשיו חומש דברים? זה הכל הנאום, הצוואה הארוך של משה, מאלה הדברים אשר דיבר משה. מאז הוא כבר מכין אותם. לא אוכל עוד לצאת ולבוא, אני אלך מהעולם. אם יש לך זמן להתרגל, אתה מפסיק להתרגש מזה. אם יש לך זמן להתרגל, אז אתה מתרגל. אז המוח סופג את זה וקולט שמשה רבינו לא יהיה פה לתמיד. ביום הראשון זה קשה, ביום השני זה קשה, ביום השלישי אתה מחפש יורש. אנחנו לא מפסיקים לקוות. זה רק מראה שזה אמיתי. אתה יודע שחזקה על המת שהשתכח מהלב, אבל החי אף פעם לא מסתכן. יעקב אבינו בכה ליוסף 22 שנה. כי הלב שלו הרגיש שהוא לא מת. יפה מאוד מה שאמרת. מביאת המשיח אנחנו לא מתייאשים, כי מרגישים שזה אמיתי, שזה עוד יקרה. אבל על כל פנים, מה אני רוצה לומר? יש מצוקה מאוד מאוד קשה. מצד אחד, התורה מצפה שנחיה כל החיים עם אותו אדם, שנהיה נאמנים לאדם אחד, ואיתו נגדל את הילדים. מצד שני, השגרה נאבקת בנו, כי האדם בטבעו רוצה חידוש, רוצה חדש, רוצה משהו שהוא לא הכיר, רוצה להיות צעיר, רוצה לגלות מחוזות חדשים, רוצה לדמיין מחדש, להתלהב מחדש. אבל התורה רוצה שנהיה תמיד עם אותו אדם. אז מה נעשה? באה התורה ואומרת לך, תשמע אדוני, אין מנוס. אם אתה רוצה כתובה, אם אתה רוצה קידושין, יש רק דרך אחת, חודש. כל החיים צריכים להיות כאלה, אני אומר את זה במשפט אחד, להתחתן כל יום מחדש. ואני אסביר מה אני מתכוון. אם אתה רוצה שהכתובה תישאר על המדף ואף פעם לא תפתח אותה, אם אתה רוצה שהחיים שלך יהיו מאושרים, צריך כל יום להתחתן מחדש, כל יום לתת איזשהו גיוון, איזושהי חיות, איזושהי אנרגיה, איזשהו חידוש בתוך החיים. חס ושלום אם החיים יהיו ירח. עוד חודש ועוד חודש, מה אנחנו עושים ביחד? מפרנסים משפחה. זה מפרנס, זה מפרנס, באים הביתה בערב, החיים מתים, אף אחד לא קם מהקורסה, אף אחד לא מנסה להיות יצירתי, אף אחד לא הולך לקראת הזולת. אומרים לך חז"ל, אם זה יהיה ירח ועוד ירח ועוד ירח, לא יהיה פה ירח דבש, יהיה חס ושלום להפך. אם אתה רוצה שיהיו נישואים, שיהיה קידושים, זה כל החיים חייבים להיות חודש. זה לא ירח, זה לא עוד ירח שעובר, עוד סיבוב של ירח ועוד סיבוב של ירח. כל חודש הוא חידוש חדש. ומה אני מתכוון? אז כמובן, יש לנו את מצוות טהרת המשפחה. כל הגאונות של מצוות טהרת המשפחה, אומר רבי מאיר, מהי? שכל חודש תהיה חתונה חדשה. כל חודש יהיה לאנשים חופה חדשה. התרגשות של ליל כלולות. למה? כי אם נמנע את התקופה, אז אחר כך שאתה עושה את זה עוד פעם, זה חדש. זה משהו שלא הכרת. זה משהו שנמנעת ממנו. זה הדרך הראשונה של התורה. הרעיון הגאוני של מצוות טהרת המשפחה, שכל חודש יהיה חידוש. שהחיים לא יהיו גרש ירחים. מעגלים של ירחים של עוד סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב. אתמול כמו היום, אחר כמו מחרתיים. לא. כל חודש יש חתונה. יש תאריך, יש יום, יש מועד. כל חודש זה מחדש. זה במובן הזה. אבל אני לא רוצה להסתפק במובן הזה, כמובן שזה לא הנושא כאן. אני רוצה לדבר על פרט אחר. רוצה לומר משהו אמיתי. אם אני אומר את כל השיעור בשביל זה ואת כל השנה בשביל זה, אז היה כדאי. במשך הזמן יוצא לי, לא יודע מה קרה, שיוצא לי לדבר עם כל מיני אנשים. אנשים שהם לפני גירושים, אחרי גירושים, כל מיני מצבים. יוצא לי לדבר עם אנשים. וניסיתי משהו, ולא היה אדם אחד בהיסטוריה, שאני על עצמי ניסיתי את זה, או שהצעתי לו את זה, וזה לא עבד. והוא לא חזר ואמר לי, תשמע, זה עובד. אלא אם כן באמת כבר המצב נורש, אבל אם עוד לא הגיעו למצב הזה, אם היה לבעלים או לאנשים את השכל להיזכר קודם, שנה או שנתיים קודם, כשעוד היה ניצוץ, עוד היה אפשר להבהיר, לא היה אדם אחד שניסיתי, אני יכול להביא 5 או 6 דוגמאות מהארץ, מהעולם, גברים ונשים, בעיקר גברים, וכמובן יותר נעים לי עם גברים, שהצעתי את ההצעה הזאת, וזה תמיד עבד. יש לנו פסוק בפרשת השבוע שלנו. בהשגחה פרטית, זה הכל התחבר, לא התכוונתי, פרשת השבוע שלנו. התורה מדברת על שיוצאים למלחמה, והתורה נותנת מצווה מאוד מאוד יפה, מצווה של שנה ראשונה. אומרת התורה שכשיוצאים למלחמה, בשנה הראשונה נקי יהיה לביתו. שהחתן בשנה הראשונה לא ילך למלחמה. אלא מה? יהיה נקי לביתו, שיתרגל לאשתו, שיתרגל לחיות איתה יחד. יכניס אותה לתוך המודעות שלו. והתורה אומרת 3 מילים. ושימח את אשתו. איך הלשון? נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. ושימח את אשתו. בא התרגום יונתן בן עוזיאל, אומר מה זה ושימח את אשתו? ושמח עם אשתו. ישמח איתה יחד. שנה ראשונה, יצאו יחד לקניון, יצאו יחד לשתות משהו, ישבו וילמדו יחד, ילכו יחד, יצאו יחד בערב, יצאו יחד לשמחות, ושימח את אשתו, ישמח איתה יחד. בא רש"י, מעתיק את תרגום יונתן בן עוזיאל ואומר, טעות! הפירוש הזה טעות! לתרגם ושימח את אשתו ושמח עם אשתו, טעות! אלא מה הכוונה ושימח את אשתו? הוא אומר, ודאי טעות. למה הוא אומר רש"י? למה טעות? כי אם ככה היה צריך להיות כתוב, ושמח את אשתו. מה זה ושימח? ושימח את אשתו, אומר רש"י, לא ושימח עם אשתו, אלא ושימח כפשוטו את אשתו. הוא צריך לשמח אותה. לא לשמוח איתה יחד, אלא לשמח אותה. טעות. כל אחד שקורא את זה בהלם. אתה אומר על תרגום יונתן בן עוזיאל, טעות? קודם כל רש"י בכלל לא מתבטא במילה הזו. 70 פנים לתורה, יש מי שיסביר ככה, יש מי שיסביר אחרת. מה זה טעות? אם רבי מאיר חולק על רבי עקיבא, אז רבי עקיבא טעה? אז הוא למד, הוא חסד, הוא למד ככה, הוא גבורה, למד הפוך. ועל מי לומר טעות? על יונתן בן עוזיאל? הגמרא אומרת שאצל הלל הזקן, התלמיד הכי קטן מכל התלמידים, 80 תלמידים של הלל הזקן, היה רבן יוחנן בן זכאי. אם הוא הכי קטן, רבן יוחנן בן זכאי, שלא הלך דלת אמות בלי תורה, היה הכי קטן. אז מי הכי גדול? יונתן בן עוזיאל. זאת אומרת שגדול תלמידיו של הלל הזקן, הגמרא אומרת שכשיונתן בן עוזיאל היה לומד, השרפים שהיו עוברים למעלה היו נשרפים. זה היה תחנת כוח, תחנת אש, האיש הזה. שכשהוא למד תורה, השרפים למעלה נשרפים. אז בא רש"י ומצטט פירוש תרגום יונתן בן עוזיאל ואומר, טעות? מה טעות? מה אכפת לך שמישהו ילמד כמוהו? תגיד, אני סובר אחרת. הוא תרגום, תרגום לא מחויב לפשט, אני פשט. שמעתי פעם רעיון ששווה מיליארד דולר, אם לא יותר. אומר לך רשי את העצה הכי חשובה בעולם לזוגיות. אין אחד שינסה את העצה הזאת ולא יראה ישועות. בטוח. לא ושמח עם אשתו. הרבה מאוד פעמים אי אפשר לשמוח יחד. כי האישה מבקשת משהו שבעיניך נראה לא מוצדק, שבעיניך נראה לא נכון, שבעיניך נראה בזבוז זמן. זה לא אהבה. נישואין זה לא לשמוח יחד, לא לשמוח כשבא לי לשמוח את היחד. אהבה זה לשמח אותה, ובעברית פשוטה זה לתת לה מה שהיא רוצה לקבל. לא מה שאתה רוצה לתת, לא מה שאתה חושב צודק, אלא להעמיד אותה במרכז ולתת לה את מה שהיא רוצה לקבל. לא ושמח עם אשתו. הרבה מאוד פעמים אי אפשר לשמוח יחד. כי צד אחד רוצה משהו ולצד השני זה נשמע טיפשות גמורה, נשמע אידיוטיות, נשמע בזבוז כסף, נשמע אלף שטויות. אבל זאת המצווה שלך. ושמח את אשתו, לא עם אשתו. המצווה של כל אחד מבני הזוג היא להעמיד את הזולת במרכז. להעמיד את הזולת במרכז, הוא אומר שהוא צודק. גם אם אני חושב שהוא טועה. אבל זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא יקבל. זה הפירוש אהבה. לא תמיד לאהוב יחד, אלא להיות מסוגל לצאת מהקונחייה שלך ולראות את ההוא במרכז. זה נקרא התחדשות. באה התורה ואומרת לך, בכתובה כותבים בכך וכך לחודש פלוני. לומר לחתן והכלה שצריכים להתחתן כל יום מחדש. איך מתחתנים כל יום מחדש? כמו לפני החתונה. לפני החתונה היה ברור שהיא המרכז. מה שהיא מבקשת תתקבל. יש לך כסף, אין לך כסף, אתה רוצה לקנות אותה. אתה רוצה לשכנע אותה להתחתן איתך, נכון? אז היא במרכז. דברים נורמליים, דברים לא נורמליים. היא מקבלת, כי אתה רוצה לקנות אותה. צריך להמשיך עם זה כל חודש מחדש, לא ירח, לא גרש ירחים, לא מעגל של חודשים שחולפים בלי כלום, אלא כל חודש הוא חידוש, כל חודש הוא הפתעה, כל חודש הוא גיוון, כל חודש הוא שינוי, כל חודש הוא מחשבה על הזולת, מה הזולת באמת צריך. ככה מגיעים באמת להישגים, ככה שומרים על החיים, ולא רק ששומרים עליהם, אלא שזוכים שבאמת כל חודש יהיה חודש מיוחד במינו. כל זה הקדמה לנקודה שאני רוצה להגיע. מה למדנו מזה? חיים מאושרים זה חיים שיש בהם חידוש. לא חיים כאלה של גרש ירחים, של עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. דיברנו על זה בשנים הקודמות של המילה שנה, בעברית יש כפל משמעות. שנה מלשון שונה, כמו לחזור. שנה היא שונה על עצמה, שונה הלכות, כמו לשנן למבחן. אתה חוזר. כל שנה זה פורים, כל שנה זה פסח, זה חוזר על עצמו, זה מעגל. אבל שנה זה גם מלשון שינוי. כי לכאורה המסגרת היא אותה מסגרת, אבל בתוך המסגרת אפשר למלא דברים אחרים. פעם אתה בחור, ופעם אתה נשוי, ואין לך ילדים, אחרי זה יש ילד אחד ושניים, והבית מתמלא, ויש חיים. המסגרת היא אותה מסגרת, התוכן משתנה משנה לשנה. זה מה שאומרת לנו התורה. איך צריכים להתחיל שנה, לא רק בן אדם לאשתו, אלא בן אדם למקום, בין יהודי לקדוש ברוך הוא, שכל שנה תהיה איזה תוספת. כשמגיעים לראש השנה, משהו חדש, משהו שעוד לא עשיתי. שיעור חדש, לימוד חדש, פעילות חדשה, השפעה חדשה, החלטה חדשה, תוספת של משהו שעוד לא קיבלתי. ככה באים לראש השנה, ככה מתחילים שנה חדשה. אתה חי. יש לך משהו חדש לחלום עליו, משהו חדש להתאמץ בשבילו. זה קשה. אבל אם זה קשה, אז זה נותן איזשהו טעם חדש, איזו משמעות חדשה לשנה. מאיפה אני יודע את זה? אז הנה אומר לנו הבעל שם טוב. הרב היה חוזר על זה כמעט כל שנה. אולי כל שנה ממש, לא כמעט כל שנה. הפסוק המרכזי של ראש השנה, תקעו בחודש שופר, בכסל ליום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. תקעו בחודש שופר, בראש חודש, תתקעו בשופר, בכסל ליום חגינו, ביום שהחג מכוסה, ראש השנה זה החג החדיש היחיד שהוא באלף בחודש, בתחילת החודש, אז הלבנה מכוסה, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, כי ביום הזה יש משפט וחוק, יום הדין. שואל הבעל שם טוב שאלה פשוטה. אומר, הפסוק הזה לא בסדר, מבחינת תחבירית הוא לא נכון. שום עורך לשוני לא היה מאשר את הפסוק הזה. מה זה תקעו בחודש שופר? איך צריך להיות כתוב? תקעו שופר בחודש. מה זה תקעו בחודש? תקעו בראש חודש שופר? למה קטעת את המשפט? איך צריך להיות כתוב? תקריב בראש חודש קורבן? תקריב קורבן בראש חודש. או בראש חודש תקריב קורבן, או תקריב קורבן בראש חודש. מה פתאום תקעו בחודש שופר? היה צריך להיות כתוב, תקעו שופר בחודש. אומר הבעל שם טוב רעיון עצוב. חודש זה לא התאריך, חודש זה המשימה. תקעו בחודש שופר. מה תוציא מהשופר? חידוש. מה המטרה? עם מה יהודי בא לתקיעת שופר? עם מה יהודי עומד לשמוע שופר? השנה יהיה שבת, היום השני של החג. אנחנו נתקע בשופר ביום ראשון בשבוע. עם מה אתה בא לתקיעת שופר? מה אתה עומד? מה אתה מכוון? תקעו בחודש. תכניס לתוך השופר חידוש. תכניס לתוך השופר החלטה טובה חדשה, קבלה טובה חדשה. את זה תתקע לתוך השופר. זאת זעקת הלב שצריכה לעלות מן הקולות של התשרת השקרק. אותם תעלה מתוך השופר. תקעו בחודש שופר, לא תקעו בראש חודש שופר. אלא לתוך השופר תתקעו חידוש. ככה מתחילה שנה. ככה השנה משתנה עם תענוג. ומוסיף הבעל שם טובות נורא, שלא מתאים לו, בדרך כלל הוא לא מדבר בלשון שלילית, אבל כנראה שהוא רצה שיהיה לנו ברור עד כמה זה חשוב. כי חוק לישראל הוא. אבל אם לא יהיה חודש, אלא כי חוק לישראל, השנה תתחיל עם אותו חוק של שנה שעברה, משפט לאלוקי יעקב, על זה אתה נשפט. על מה אתה נשפט בראש השנה? עם מה באת השנה? מה חדש השנה? מה אתה מוסיף? התבגרת בשנה. יש לך יותר יכולות, יותר היכרות, יותר קשרים, יותר מושגים. עם מה אתה בא? הקדוש ברוך הוא נתן לך עוד שנת חיים בשביל מה? סתם לתפוס פה מקום, לנשום חמצן, חבל על האנרגיה. נתן לך עוד שנת חיים כי כנראה יש משהו שעוד לא עשית. אז מה אתה מוסיף? תקעו בחודש שופר בכסל יום חגנו, ואז יש לנו עם מה לבוא. אבל אם לא חלילה, אז כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. אם אתה בא עם חוק, כל שנה עם אותו סדר, עם אותו תיקון, משפט לאלוקי יעקב, על זה המשפט. עם מה להתחיל את השנה, עם מה לגשת, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו בראש השנה? תביא איתך איזה קורבן חדש. תביא איתך איזה תוספת, כמו שאמרנו, כל אחד במה שרוצה, בתורה, תפילה וצדקה. תביא איתך איזושהי קבלה שלא הייתה בשנה הקודמת, אמרנו, זה יכול לשנות את החיים. אתה יכול לקנות בית בזכות זה, אתה יכול לשקם את הקשר עם הילדים בזכות זה, אתה יכול לעשות עוד הרבה דברים טובים בזכות זה. רק למצוא את התוספת הזאת שאיתה נתחיל את השנה, היא תיתן אנרגיה. בוא נקרא שהרבי כותב את זה בשמחת בית השואבה תשכ"ג, ידוע שתענוג תמידי אינו תענוג. עם זה התחלנו קודם. הבעיה של זוגיות, שתענוג תמידי אינו תענוג. כל דבר שיש לך זמין, זה לא מרגש. דבר שיש לך אותו מאליו, שיש לך אותו תמיד, אפל רק מוציאה טלפון, אנשים שיומיים ישנים בחוץ, לקנות ראשונים את הטלפון. תגיד לי, אתה עם הטלפון הקודם כבר מציאת? מה קרה, צריך טלפון חדש? אני רוצה חדש. החדש נותן לי טעם בחיים, נותן לי סיבה לבוא לעבודה, להשביץ לחבר'ה. יש חידוש, יש המצאה, יש יצירה, יש איזושהי פעולה שלא הייתה פה בעולם. יש שינוי, יש גיוון, יש רבגוניות, יש משהו שלא היה. אומר לך הרבי, אתה רוצה תענוג בחיים, תענוג בעבודת השם, שעבודת השם שלך לא תהיה סתם משהו כמו שכל כך הרבה אנשים מסתובבים, כמו שאתה אומר, מתים, לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם, מה ההבדל בין השנה לשנה שעברה, מה השתנה ראש השנה הזה מכל הראשי שנים. אתה רוצה תענוג, יש רק דרך אחת. קח על עצמך משהו חדש. זה יהיה קשה, זה יהיה שינוי, זה יהיה פריצה, אבל זה ייתן לך טעם. כי כשאתה נאבק על משהו חדש, יש סיבה חדשה, לקום בבוקר. ידוע שתענוג תמידי אינו תענוג. אלא מה צריך, וכיוון שנדרשת מיהודי עבודה מתוך תענוג, אהבה בתענוגים, ככתוב, ואז תתענג אל השם, אחד התנאים לזה שתהיה עבודה באופן שבכל יום יהיו בעיניך כחדשים, וכיוון שזהו דבר חדש, יכול להיות בזה תענוג. כל יום, מוסיף הרבי הקודם, חמיב של הרבי מלובביץ', הופך את זה, כמו שאמרתי, השיעור שלנו היום הוא קונקרטי, בלי לשקר את עצמנו, בלי לדמיין ובלי להתפנטז. הוא אומר, מה הכוונה? חסידים הם המתנהגים לפנים משורת הדין. דהנהגתם היא לשבור, אמרת שזה קשה. אז הנהגתם של חסידים היא לשבור גם הרגילות הטובות, גם ההרגלים הטובים, גם אותם לשבור, להתקדם יותר. המיוסדים על פי דיני התורה, ולהחמיר על עצמו להיות כל עניין עבודתם בעילוי מדרגה לדרגה. וכמו שכתוב במקום אחר, שבכל ראש השנה צריכים לקבל תוספת הנהגה ביראת שמיים וברגילות במידה טובה, ועל ידי זה גורמים גילוי האור בכל העולמות. כשאתה מתחדש, גם הקדוש ברוך הוא מתחדש, ונותן לך אור חדש שלא היה כדוגמתו. נותרו לנו 2-3 דקות, אני רוצה לסיים בשני וורטים עצומים. כל אחד מהם, תרשמו אותם, תזכרו אותם, יהיה מה לחזור בסעודה של ראש השנה. א', נקודה ראשונה, שני מקומות, בכלל בפערים של עשרות שנים, שהרבי אמר את אותה נקודה. הסימן של כל חגי ישראל זה הרבגוניות, זה הגיוון, זה הכמות. אנחנו אף פעם לא באים עם חפץ אחד, באים עם הרבה. בסוכות יש לנו 4 מינים. לא רק אתרוג, אתרוג הכי יפה, טעם וריח, לא. מביאים גם לולב, גם הדס. גיוון, אמרנו, חידוש, גיוון. חנוכה, 8 נרות. פורים, 2 מתנות לשני אביונים. משלוחי מנות, 2 משלוחים. פסח, 3 מצות, 4 כוסות. הכל בהרבה, הכל בגיוון. אף פעם לא אחד ויחיד. מגיע ראש השנה ויום הכיפורים. הימים הכי גדולים בשנה. מצווה אותנו הקדוש ברוך הוא, יום תרועה יהיה לכם למשוף בשופר. יכולנו לצפות שיבקשו מאיתנו להביא 15 כלי נשיפה. איך זה היה מרשים אם היו עולים על הבמה, אחד עם חצוצרה, אחד עם סקסופון, זה לא חשמלי. אין בעיה להעלות את זה. יעלו על הבמה להקה שלמה מבית הכנסת, כל הבמה תהיה מלאה בכלי נשיפה. זה יהיה מדהים. כל הלבבות יתעוררו, זה יהיה קלאסיקה. למה כשמגיעים לראש השנה ביום כיפור, היום, הימים הכי גדולים בשנה, פתאום מסתפקים במועט? עולים על הבמה עם שופר אחד ויחיד, קטן ופשוט. אומרת הגמרא שלתקוע בשופר זה מלאכה ולא חוכמה. כל אחד יכול לתקוע, לא צריכים להיות גאון בשביל זה, לא צריכים להיות מוצר. כל אחד יכול להצליח לתקוע בשופר, זה מלאכה פשוטה. למה? למה שופר אחד? אמר הרבי ללמד אותך שמתחילים את השנה עם מעשה אחד. שנה חדשה לא מתחילים עם שלוש מצות ולא עם ארבע כוסות. לא עם שמונה נרות ולא עם ארבעה מינים. שנה חדשה מתחילים עם החלטה טובה אחת, עם קבלה אחת, עם תוספת אחת. היא מספיקה בשביל להחיות אותך, בשביל לצבוע את החיים בצבעים חדשים, בטעם חדש, במשמעות חדשה, בשביל לתת סיבה לקום בבוקר. והרעיון השני שהרבי אמר במקום אחר, יש דין מוזר ביותר, משונה ביותר, שהכהן הגדול ביום הכיפורים, ביום הגדול בשנה, האדם הגדול בעם ישראל, ביום הגדול בשנה, במקום המקודש בעולם, בכל המפגש הזה של האשן, דיברנו מעלה אשן, של העולם שנה נפש, האדם הגדול ביותר, בזמן הגדול ביותר, במקום הגדול ביותר, בקודש הקודשים, היה דין מאוד מאוד משונה. כשהוא היה עושה את המלאכות המיוחדות ליום הכיפורים, היה עושה אותם בבגדי לבן. פושט את בגדי הזהב, בגדי התחלת, הבגדים המפוארים של הכהן הגדול, ודווקא מתלבש בפשטות, בבגדי פשטן לבנים, בהם היה עושה את מלאכות היום. וכאן באה התורה ונותנת דין מיוחד ביותר, שכל שנה הוא היה צריך להחליף את בגדי הלבן. הוא לא היה משתמש שנתיים באותם בגדים לבנים. במוצאי יום הכיפורים היה פושט את בגדי הלבן, מניח אותם בגניזה וזהו. ולשנה הבאה תופרים לו בגדי פשטן לבנים את המכנס ואת את אותה חולצה, בגדי הפשטן התחתונים, אותם היו תופרים לו חדשים בכל שנה. למה? זה לא בעל תשחית? אני חושב שאפילו טראמפ לובש בגד פעמיים. עוד לא שמעתי על דבר כזה, על אדם, על נקדימון בן גוריון כתוב שהשטיחים שהיו פורסים לפניו היה נותן אותם לצדקה. אבל זה לצדקה, אני מבין. היה רוצה לשכנע את היצר הרע שלו להסכים לצדקה, אז מופע השחצנות הזה גם היצר הרע היה מסכים. אני מבין. אבל ללבוש פעם אחת חולצה ומכנס ולשים בגניזה, בל תשחית. למה? למד מזה הרבי רעיון כביר, ללמד אותך שאם חלפה שנה, הבגדים של שנה שעברה כבר קטנים עליך. באה התורה ואומרת לכהן הגדול, הלו, חלפה שנה, למדת, התפללת, גידלת ילדים, עברת דברים בשנה הזאת, הייתה שנה לא פשוטה של התש"פ, שנה מלאת אתגרים. אתה לא יכול לבוא עם אותה אמונה של שנה שעברה, אתה לא יכול לבוא עם אותה דבקות של שנה שעברה, אתה צריך לעמוד ברמה אחרת לגמרי. וברמה הפשוטה, עם תוספת חדשה, עם איזושהי קבלה חדשה שהופכת אותך ליותר גדול, ליותר בוגר, ליותר קרוב לקדוש ברוך הוא. ההספקים של שנה שעברה כבר לא מספיקים, אז אנחנו מסכמים. אם אנחנו שואלים, ואתה ישראל מהשם אלוקיך שואל מעמך, חודש אלול, כל אחד רוצה שינוי, יש דרייב פנימי שאנחנו בשלים, תפילת הסליחות מעוררת אותנו, יש לנו את היכולת להרים את עצמנו מהקורסה, לא לשגות באשליות, לא ליפול בגדולות, וחלילה לא לזלזל בקטנות. לקחת תוספת אחת, שתמיד נוכל לומר, תש"פ, זאת הייתה התוספת שלנו, זה היה החידוש שלנו, תוספת בתורה, בתפילה, בצדקה, שיהודי מתחדש, גם הקדוש ברוך הוא מחדש אותו, ובעזרת השם כותב וחותם אותו לשנה טובה ומתוקה, לבשורות טובות, וכל מה שמבקשים, ומעולם לא ביקשנו כל כך הרבה וכל כך ברצינות כמו השנה הזאת. יישר כוח.